זוכרים דף עין ה', אבל יש לנו חוב קטן מדף עין ד' עמוד ב'. למדנו שם לגבי הסיפה, לגבי האמצעית של המשנה, שהמשנה נקטה כל מיני דוגמאות של קורבנות שנפסלו לגבי מזבח, שנתערבו בקורבנות כשרים. ובהם אנחנו אומרים, כן, הקורבנות
אסורים
למזבח מותרים בהנאה, ולכן יראו עד שיסתעבו ויביא בדמי היפה שבין מאותו המין, זה היה הדין.
הם לא אסורים להנאה, הם רק
אסורים רק לקרבי מזבח, כן, הם מותרים בהנאה, נכון. על כל פנים, כשאנחנו מותרים בהנאה, אמרנו בסדר. הכל פנים, אז כשמדובר על תערובת, התנאי הבסיסי של תערובת זה שזה מעורב ואתה לא יודע לזהות. לכן שואלת הגמרא פה שאלה פשוטה, בישלמה כולו לא יודע, כלומר שור שהמית אדם, או כן, רובע, נרבה, מוקצה, נאבד, אתנן ומחיר, זה הכל פסולים שאין שום סימן על על הבהמה עצמה, אתה לא יכול לדעת, נכון? אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לזהות, יש פה באמת תערובת מושלמת. אבל כאשר מדובר על טריפה, הטריפה בדרך כלל, כמו שרש"י מביא פה, מה הדוגמאות הקלאסיות של טריפה? נחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה, או נקרב הקרום של מוח. זה דברים שישר אתה מזהה. אלו דברים שישר אתה מזהה. ואם ישר אתה מזהה, אז איזה תערובת יש פה? תוציא את אותו פסול, את אותה טריפה, והכל בסדר. הכל יבוא על מקומו בשלום. לכן שואל אותה גם בישנה, הכל לא ידיע, אלא היי טריפה יחידה מי. היא ידיע. יש פה עוד דבר אחד, אני לא יודע. קיליים, יש פה במשנה גם קיליים. קיליים זה לא ניכר? שנתערב בהמת קיליים.
יכול להיות שיש על הדעת.
כן, יכול להיות שזה יצא בדיוק.
כמו אחד מהאבא או האמא. זה שור ועז, זה לא...
זה לא יוצא משהו משונה, אני לא...
רק שור או עז מדובר בקיליים. פיל יפור על עז, לא יצא פיל עז.
זה
לא יוצא כלום, דבר ראשון הוא לא יעשה את זה, ודבר שני, אם יעשה את זה, לא יצא כלום.
זה לא מתחבר, זה לא...
לא מתחבר, רק כאלו שמאוד דומם.
אבל אז, ואז קשה לזהות. טוב, יכול להיות. קשה לזהות זה כאילו, בסדר. כל מיני טריפה זאת שאלת הגמרא. אז עונה הגמרא, יש שלושה ביאורים מדברי הגמרא. אמר דבר רבי נחמן מסכן, כגון דעירב, יערב, התערבו נקובת הקוץ בדרוסת זאב. דרוסת זאב. זה בהמה שזאב ניסה לטרוף אותה ונמלטה באור שיניה, אבל הוא הצליח לנעוץ בה את ציפורניו ונקובת הקוץ, זה בהמה שנכנס לקוץ, אז קוץ באופן, אבל קוץ באופן שלא עשה אותה טריפה, כמו שרש"י אומר פה, נקובה הקוץ בבשר ואינה נקובה, רש"י מדגיש שהיא בבשר ואינה נקובה לחלל, לכן כשרה, וזה גם לא נחשב מום, כיוון שזה מום חוזר, זה הדר בריא. אז על כל פנים, יש פה עכשיו, חיצונית זה נראה אותו דבר, שניהם נראים שיש להם איזושהי פגיעה חיצונית, אבל אחת טרפה ואחת לא טרפה, ואתה לא יודע. כן, זה תכף נראה גם, כן, כשהערס, כן, רש"י פה אומר את זה בעצם, דוסת זה טריפה, מפני שהערס שורפה, זאת אומרת, זה לא סתם העצם השריטה עצמה, היא כנראה לא, היא לא, לא זאת שהורגת, אבל יש איזה ערס בציפורניו, או שבשיניו, אני יודע, בשיניו, וזה עצמו יכול להרוג. אתה אומר שאנחנו לא יודעים כיום על מציאות של ערס בשיני זאב. יש ערס? מה?
יש כל מיני בקטריות.
כן, יכול להיות, זה לא ערס במובן כמו נחש, לא ערס נחש, אבל נגיד, יש לו כלבת או משהו. איך קוראים
לזה? כשיש לך דלקת או משהו, יש בתוך
או כל מיני כמו נגועי כלבת ודברים כאלה, כל מיני מחלות כאלה. זה הכוונה כנראה, שזה עניין של זיהום. אתה אומר גם מקוץ יכול לקרות, אבל זה יותר מצוי בעלי חיים. בעלי חיים יכולים בעלי חיים שנשאי מחלות. כנראה שזה הכוונה. אלכוהול פונים, אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה אומר, שלק ישראל שלמה כגון דיערב, או ברוך הבא, כגון דיערב בנפולה. דיערב בנפולה. מה זה נפולה? אומר רשי. כן, שוב, נפולה, אז היא נפלה מן הגג. תכף נראה דברי רשי בדיוק, אבל נפלה מן הגג, זה שוב, זה לא דבר שאתה מזהה חיצונית. אומר רשי, בוא נראה, למה נפלה מן הגג, היא טריפה? אומר רשי, נפלה מן הגג, ואינה יכולה לעמוד. אז ספק טריפה היא. רשי רק מביא לנו פה איזו סקירה קצרה של הדינים. אומר רשי, שימו לב, רשי בשורה הרביעית בשורות הרחבות, ואם שחטה קודם ששתה מעט לעט, אם הוא שחט אותה לפני ששהו 24 שעות, אז טריפה, יש לדין של טריפה משום ריסוקי איברים. שאנחנו מנהרים שהאיברים שלה נתרסקו, ואפילו בדקה, כן, בדק אותה לאחר השחיטה, ולא מצא בה נקובת ריאה או מעיים, ולא פסוקת חוט השדרה, זה כל מיני סוגי טריפות, שום סימן טריפות, בכל אופן אנחנו דנים אותה כטריפה, כי זמן שלא שעתה מעט לעט, אז היא בחזקת טריפה. ואם שעתה מעט לעט ושחטה, אז גם כן צריכה בדיקה אחרי השחיטה מכל סימני טריפות, ואז אם יבדקו אותה, אז היא כן תהיה קטורה. אלא מה? פה הבעיה היא אחרת, פה אתה הרי צריך לשחוט איפה? איפה צריך לשחוט? בתוך העזרה. אז אתה לא יכול, את הבדיקה מתי עושים? אחרי שנשחטה אתה בודק אותה, מעט לעט, ואחרי אתה שוחט ובודק אם יש טריפות. אז אתה לא יכול להכניס אותה לפני השחיטה לבפנים, כי אולי זה ימצא טריפה. ולכן אומר רשי, אם שאתה מעט לעט, שחטה, וכמעט יתחזק בספק טריפות, כיוון שהיא נפלה, אפילו שעברו 24 שעות, עוד לא, אנחנו עוד לא יצאנו מדי ביטחון שהיא לא טריפה, ולכן אין מכנסים אותה לעזרה לשוחטה, משום הקריבהו, נע לפחתך. זה דברי הרשי האלה פה בסוף, דברים שהאחרונים התקשו בהם. למה צריך להגיד, משום הקריבהו, נע לפחתך, זה סוג של דברי קבלה כזה, שזה דבר מאוס. ולכאורה, כל עוד לא בדקת אחרי השחיטה, גם אם עברו 24 שעות, זה ספק טריפה. ולא דין דאורייתא. אז למה רשי נזקק פה לדין הזה של ספק, של הקריבה עונה לפחתך, בסדר?
למה זה צריך להיכנס לעניין של איפה, כל העניין, שחטו אותה לפני שעבר מעט לעט?
אז רשי אומר שגם אם עבר מעט לעט זה עדיין בעיה. אתה צודק, אם זה לפני מעט לעט, אז ודאי בעיה, כי גם הבדיקה אחרי זה לא טועים. אבל... כי? לא, אתה יכול לבדוק אחרי השחיטה, אם יש לה בפנים, כמו שרשי אומר פה. אתה יכול לבדוק אם בדקה ולא מצא בנקובת ריאה או מעיים. אז אם זה היה לפני 24 שעות, הבדיקה הזאת לא מועילה. אבל אם בדיקה הזאת אחרי 24 שעות, אתה כן יכול, היא בדיקה שתועיל. אם אתה שוחט בהמה, עזוב את קורבנות, כן? סתם. סתם בהמה, שנפלה. ועכשיו אתה חכה 24 שעות אחרי הנפילה ושוחט אותה ועושה בדיקה ומוצא שכמו מה שרשי מסביר פה את ה... אין נקובת רעה ומאיים, אז אתה נדן אותה כקשרה. היא קשרה, אתה יכול להכשיר אותה.
בסדר, ואם שחט אותה אחרי 24 שעות,
ואם שחט אותה לפני 24 שעות, ברור שאחרי שאתה שוחט
לא צריך
לחכה
24 שעות.
זה ודאי לא... לא, בסדר, מה שרשי פה אומר, אחרי 24 שעות שעברה ואחרי זה בדקת, כי אחרי 24 שעות לא, היא לא מתה, נשארה חיה, ואז אתה בודק, אז זה כן בסדר. רק רשי אומר, לעניין קורבן זה לא יעזור. כי כשתי הבדיקות שאנחנו מדברים עליהן זה בדיקות מתי? אחרי השחיטה. כדי לשחוט בבית המקדש, אתה צריך קודם להכניס לעזרה. איך אתה יכול להכניס לעזרה כשעוד אין לך ודאות שהיא לא טריפה? הקושי ברשי רק הוא שהוא נכנס פה לעניין הזה של הקריבה עונה לפחתך, וזה... מקשים עליו, מה אתה רץ להקריבון אל פריחתך? לכאורה זה איסור של ספק טריפה. זה לא תוספות, נדמה לי שראיתי זה האחרונים מקשים. הייתי פה בהערות שלהם שמביאים שזה קושיות של האחרונים. Mm. קריבי עונה לפרחתך, אז אתם יודעים מה זה הביטוי? זה מביאים את זה הרבה פעמים, זה פסוק. זה פסוק ממלאכי. כן, זה פסוק ממלאכי, אנחנו מכירים את זה מכל מיני מקומות. איפה אתה זוכר אתה? אני לא... גבי הנסח, זה גם מוזכר? שזה הסיבה שעושים? או גילוי זה עניין של גילוי לקורבן,
לא לשת... גילוי של יין.
גילוי של יין זה יין משגל הנחש, ארס נחש. גם מוזכר שם. יש תמיד לגבי שמן, שמן שנפל בו עכבר, או דברים כאלה, נכון, שמן שנפל בו עכבר, או דברים כאלה, אז אי אפשר לה והוציא אותו, אז לא מביאים את זה יותר לקורבנות. כי זה מאוס, הרי אדם רגיל לא היה שותה את זה בבית שלו. כי זה נפל. לפחה?
לסער.
לסער. כן, אתה לא מביא דבר שנפל בו עכבר, למרות שאף אחד לא רואה את זה אחרי זה. אבל זה מגעיל, נכון. יש מחלוקת מפורסמת באחרוני זמננו לגבי מה שלפני כבר כהרבה שנים, הנושא של שמן למאור, שמן זית למאור. האם מותר להדליק שמן חנוכה בשמן זית למאור? שזה כתוב על זה שזה לא לצורך, אי אפשר להשתמש עם זה, לא משתמשים בזה לסלט. זה לא עומד בתקן של שמן זית. זה לא, לא כתוב על זה, לא לאכילה. אז קודם כל, יש לי דוד שגר בקיבוץ יבנה ועבד הרבה שנים בשם, הזיתייה, ועושים גם שמן. זאת אומרת לי, אפשר לאכול את זה, זה היה לאיפה. אז עושים את זה מהגפת, אמנם, ממה שנשאר, אבל אפשר לאכול את זה. אבל רק מצד התקנים, לא, המשרד הזה, לא מאשרים את זה. אבל, אז יש רב אלישיב טוען שצריך שמן זית כמו במנורה. שמן טוב כמו במנורה, זה חידוש עצום, לא שמענו, זה לא מופיע ממש לגמרי בראשונים, יש אולי איזה רן, לא זוכר שכמל יש, כי בכלל כל הנושא של שמן זית, מאיפה למדו, תודמי לי שהרן מזכיר ששמן זית זה כמו שהדליקו במנורה, בגלל זה כי בגמרה עצמה לא מוזכר שהסיבה שצריך להדליק בשמן זית בחנוכה זה בגלל המנורה. מה מוזכר בגמרה? משיך נאור עטפי, נכון? במדק, בסדר, שמן זית, מה הידור של שמן זית? כי משיך נאור עטפי, כי הוא דולוק יותר טוב, זה מה שמוזכר בגמרה מסכת שבת. ואני אמר שמזכיר שזה... דומיה דמנורה שהדליקו בשמן זית, ואז הוא רוצה להגיד שלכן צריך לתחת שמן זית, כמו שהביאו שמן זית טוב במנורה. אבל זה עקרונית, זה לא מוזכר במקורות, זה חידוש. הרב אליהו טוען, לא לתת שמן זית למאור, הקריבי עונה לפחתך. הוא ממש פוסל את זה למיטב ידיעתי. שהוא ממש פוסל שמן זית למאור, וזה חידוש עצום. להגיד על שמן זית למאור שזה מאוס, בגלל קריבי עונה לפחתך, והרבה אחרונים חולקים, הרבה פוסקי זמנים חולקים עליו, וזו דעתו של רב אליהו, שאת אותו יסוד. במה? זך, כאילו שמן זית כמו... לאכילה. כן, רב אליהו טוען, כיוון שזה זית לאכילה, זה שמן זית ירוד, באיכות ירודה. כיוון שזה איכות ירודה, זה נכלל בכלל העניין של הקריבי עונה לפחתך. כמו שאנחנו בדרך כלל יודעים, שהקריבי עונה לפחתך, אבל הדוגמאות הקלאסיות, בגמרא זה בדרך כלל שמן שנפל בו עכבר או משהו שזה באמת מאיסות ולא רק שזה לא ראוי לאכילה, זה חידוש. הרבה אחרונים הרב וייס טוען שאין בזה שום בעיה, שזה מצוין, זה דולק נהדר, אז זה בסדר. אבל זה למשל עוד איזה מקום שהשתמשו בסברה הזאת, זה הסברה פה שרשי מביא, וזה חידוש. זה חידוש למה רשי הביא את זה פה. אחרונים עוסקים את זה, עוסקים בזה, לא ניכנס לזה כרגע. בסדר, אז זה העניין פה של של נפולה, אבל הגמרא שואלת את זה, אומרת הגמרא, נפולה נמי לבדקה. כלומר, מה הרי אמרנו? נפולה אתה לא יכול לראות חיצונית, אז יש פה תערובת. אומרת הגמרא, בסדר, אבל אתה עדיין, נכון, אתה לא רואה את החיצונית, אתה יכול לבדוק אותה. איך תבדוק אותה? אז יש פה בדיקה, אנחנו דיברנו כרגע על הבדיקה של אחרי השחיטה, זה מה שרש"י הביא. אבל הגמרא שואלת על בדיקה לפני השחיטה, כי יש בדיקה שמועילה לפני השחיטה. איזה בדיקה? אומר רש"י, נפילה נבדקה, אם תעמוד ותלך כשרה לגמרי. הרי מה אמרנו פה? שהיא לא יכולה לעמוד. לא יכולה לעמוד, הספק טריפה. אז הוא אומר, אבל יש אפשרות לבדוק אם היא יכולה לעמוד וללכת כשרה לגמרי, למה? דאיקה למאן דאמר, יש דעה שסוברת באילו טריפות, בפרק אילו טריפות, במסכת חולין, עמדה, אינה צריכה מעת לעת, שאם היא עמדה, אמרנו קודם שצריך לחכות מעת לעת, כשהיא נופלת ולא עומדת. אבל יש דעה מסכת אומרת, שאם היא עמדה, אתה יכול כבר, לא צריך מעת לעת. אתה יכול לשחוט ואחרי זה תבדוק שאין טריפות בפנים. ואם היא גם הלכה, אז אתה לא צריך אפילו בדיקה אחר כך, אחרי השחיטה. אז הוא אומר אותו דבר, אז בוא נבדוק אם היא יכולה ללכת, יכולה ללכת, הבדיקה הכי טובה, בדיקה שמכשירה אותה לגמרי, אתה עדיין יכול לזהות. אומרת הגמרא, כן, הכוונה שסתם לכולם, שירו את המצא, באופן עקרוני כולם באמת ילכו, רק אחת אולי יש לה, אז אומרת הגמרא, כסבר, אז אומרת הגמרא, הוא לא סובר פשוט כך, כסבר עמדה צריכה מעט לעט לעט, הלכה צריכה בדיקה, כלומר הוא חולק על המאן דאמר הזה, גם אם עמדה עדיין צריכה מעט לעט, ואפילו אם הלכה, עדיין צריכה בדיקה לאחר השחיטה, ולכן ההליכה לא תועיל בה. זה סברתו של ריש לקיש. רבי ירמיה, מה זה דעה שלישית? איך שיהיה הכר בתערובת הזאת? כגון דיארב בבלד, סליחה, איך שלא יהיה הכר בתערובת זו? כגון דיארב בבלד טריפה, כן? הייתה בהמה טריפה שנולדה לה ולד. הוולד עצמו סובר רבי אליעזר, רבי אליעזר ידמר ולד טריפה, לא יקרב לגבי מזבח, למרות שוולד הטריפה עצמו לא טריפה, ולדת רבי אליעזר, לא כאן, אלא רבי אליעזר סובר במסכת תמורה, ושם מפרש התם, אומר רש"י, שוולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח. וולד טריפה ודאי אי אפשר לזהות בשום צורה שהיא, שהוא טריפה, הוא גם באמת לא טריפה מצד עצמו. ולכן, זה הדרך להסביר את המשנה שלנו. שואלת הגמרא למה, על שלושת התירוצים האלה, אומרת הגמרא כך, כולו כרבי ינאי לא אמרי. כלומר, אני מבין למה ריש לקיש ורבי ירמיה לא אמרו כמו רבי ינאי. למה? כי הם אומרים, אמרי, בין נקובת הקוצת ודוסת זאב מעיד הידיע, מה אתה בא ואומר לי שהתערבה נקובת הקוצת ודוסת זאב ואי אפשר לזהות? מה פתאום אי אפשר לזהות? בוודאי שאפשר לזהות. היי משיך והי הגיל, את ציפורניו של הזאב, הם חורצים חור, משוך, באופן משוך, ואילו קוץ, זה עושה חור עגול כזה, אז בטח שאפשר לזהות. ולכן הם לא אמרו כמו וחיפשו תירוצים אחרים. אז הוא שואל עוד מה הוא סבר. זה תמיד השאלות בתירוצים מהדברים האלה. מה הוא סבר? כנראה שלא כל כך קל לזהות. זו שאלה האם הזיהום מספיק ודאי לדעתם או לא? מחלות במציאות אתה שואל? מה? מה? הקוץ. יכול להיות שהקוץ נתפס ו... כן. אז לכן הם העדיפו כיוון, כשהתסתות הזאת יותר קשה, אז הם העדיפו להגיד תירוץ אחר. כי אולי כמו שלי פה אומר, הם העדיפו לא לדבר בסיטואציה מסוימת, כי לא תמיד זה כל כך ניכר. וריש לקיש לא אמרי, למה הם אלה שלא רצו להגיד כמו ריש לקיש לגבי נפולה? כסברי, כמו שרש"י הביא בקושייה, עמדה אינה צריכה מעת לעת, הלכה אינה צריכה בדיקה, אז אפשר לבדוק את זה על ידי הליכה, ולכן לא יהיה פה איסור. אז כמו שהיה בקושייה של הגמרא. כי רבי ירמיה לא אמרי, כי רבי אליעזר שהוא יחידי, לא מוקמה, הם לא רוצים להעמיד את המשנה כדעת רבי אליעזר שהוא יחידי. עד כאן, נמשיכה, אומרת המשנה, קודשים בקודשים מין במינו, כן, זה היה כבר בחלק השני של המשנה, כשהתערבו קודשים בקודשים מין במינו, אז מה אמרה המשנה? שזה יקרב לשם מישהו וזה יקרב לשם מישהו, זאת אומרת אפשר להקריב, אנחנו לא יודעים מי, אבל הכהן מקריב את זה לשם מי שבעליו וזה תופס. שואלת הגמרא, רגע, 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 מה, זה בסדר לשם, הנה הקרבה לשם, בסדר, עברנו, אבל קורבן הרי צריך סמיכה על ידי הבעלים, וכיוון שאתה לא יודע קורבן לשם מי מהם הוא, אז ממילא אי אפשר לעשות סמיכה, לא ידוע מי הבעלים שלו.
אבל זה מעכב סמיכה?
כנראה שכן. לא, סמיכה לא מעכבת.
הוא זקן או משהו כזה, אתה לא יכול
איזה תוספות? הבית שמחה, אה? איפה הוא שואל את זה? איפה אתה קורא?
הפירוש של תוספות.
תוספות הוא מתחיל וה?
אני לא יודע, הוא אומר שזה תוספות. אבל תוספות שמחה, אני לא מכיר,
תוספות הזה הוא כל כך ארוך. איפה בזה? תוספות. איפה אבל? תוספות הזה הוא ארוך כאור. אה, בסוף העמוד הזה? לפני סוף התוספות? בסדר, אבל הוא שואל את זה לפני כן? ואיפה עוד? שלמה, כי זה הכנה מכיוון שלושת הכנה בריאה אין לעשות ולא שמחה. אי אפשר לעשות שכולם ישמחו. כולם ישמחו מספק, זה לא פטנט, זה לא אפשרי. ש? תכף לשמחה שחיטה. ואם יש שלוש? גם לא טוב. אתה אומר בגלל תכף לשמחה שחיטה. בסדר. הלאה, שואל את הגמרא ואבא ישמיכה, אמר שלך רביס בקורבן נשים, שנשים לא סומכות. אומרת הגמרא, אבל בקורבן הנשים לא, כלומר בקורבן הנשים אין הכשר, זה לא, לא אומר רשי, לא מתקשר בתערובת, בתמיה. האם בקורבן הנשים לא מצאנו שיש, שתערובת קשרה גם בקורבן הנשים? התווי הבאי, מקשה הבאי, הוא רוצה לענות למקום שאכן כן יש דבר כזה, איך? קורבן יחיד שנתערבב קורבן יחיד. כן, כאן אפילו מדובר על שניים, אחד באחד. וקורבן ציבור, שנתערב בקורבן ציבור, וקורבן יחיד וקורבן ציבור שנתערבו זה בזה. אז מה עושים? רש"י מביא דוגמה, קורבן יחיד וקורבן ציבור, מה למשל? גאון שעיר נשיא, שזה קורבן יחיד בשעיר הרגלים, או עולה בעולה, כן, עולה של ציבור, עולת התמיד, בעולה של יחיד, נגיד. אז מה עושה? אז תנא קמא אומר ככה, נותן דלת מתנות מכל אחד ואחד. באופן עקרוני מדבר פה על קורבנות חיים, אז הוא נותן ארבע מתנות, מכל אחד ואחד, ואם נתן מתנה מכל אחד, יצא. כלומר, לכתחילה צריך לתת, אם יוגמר על קורבן חטאת, אז צריך לתת מכל אחד ואחד ארבע מתנות על גבי המזבח, אבל אם נתן מתנה מכל אחד, יצא. למה יצא? אומר רש"י, כדאמרן בפרק בית שמאי, כל הניתנים למזבח החיצון, כשנתנן במתנה אחת כיפר, ולכן בדיעבד מספיק מתנה אחת מכל אחד ואחד. ואם נתן, זאת אומרת, ואם נתן מתנה אחד מכל אחד יצא, ואם נתן ארבע מכולן יצא. כלומר, מה שאמרנו שצריך מתנה מכל אחד יצא, זאת אומרת, שצריך לדלת מתנה מכל אחד יצא, זה בפשטות הכוונה לגבי עולות. ואם נתן ארבע מכולן יצא, ארבע מכולן, אז זה רש"י אומר, ארבע מתנות, תסתכלו בשורה רביעית חמישית, שתיים מתנות שהן ארבע כאמר, וזה האחרונים מפרשים שכוונת רש"י, שלפרש שהסיפה פה שנתן ארבע מכולן, הכוונה היא שתיים שהן ארבע, הכוונה היא בחטאות, שבחטאות כך צריך לתת. הכל פנים, אנחנו רואים שיש קפד לתת בעצם, שבעצם צריך לתת מכל אחד ואחד, מה? רגע, שנייה, שנייה, רגע. זה בדיוק העניין, פה לכאורה כתוב שיצא, ואם מדובר פה בקורבן חי, כי זה מה שמדובר, נכון? לכאורה, מה שכתוב. כמו שאומרת הגמרא, באמת דברים, אומרת הברייתא, באמת דברים אמורים שנתערבו חיים, אז באמת צריך לתת ארבע מנות לכל אחד אחד, מכל אחד ואחד בעולם, ולגבי חטאת, ארבע מכולן גם יצא. עולם מספיק אחד מכל אחד. אבל נתערבו שחוטין, אם הדם שלהם מתערב אחרי שחיטה, אז לא צריך שייתן מתנות מכל אחד ואחד, אלא נותן ארבע מתנות מכולן. למה נותן ארבע מתנות מכולן? כי הדם שלהם נבלל בכוס אחת, כי הרי הדם שלהם מתערבב, וכיוון שיש בילה, כלומר אנחנו סוברים שהכל יתערבב יפה, ולא חוששים שלא יתערבב יפה, אז נמצא שנתת את ארבע מתנות מכולן, אז בעצם נתת משני הקורבנות שנתערבו, כי ארבע מתנות בכל מתנה היה גם מהדם של האחד וגם מהדם של השני. ואם נתן מתנה אחת, אחת מכולן יצא שוב מאותה סיבה, כמובן שאמרנו שכל הניתנים את בעח ריצון שנתן מתנה אחת כיפר, ממילא באותה מתנה אחת יש דם גם הקורבן הראשון וגם הקורבן השני. רבי אומר, רואים את המתנה, כבר צריך לבדוק. מה שאתה אמרת עכשיו על, על הדמים שהתערבו, צריך לבדוק את זה. זה לא תמיד יהיה בסדר. למה? אם יש בה כדי לזה או כדי לזה, כשרה. כן, אם יש בה כדי לזה או כדי לזה, כלומר, שיש מספיק דם לשני הקורבנות, אז היא כשרה. אבל אם לאו, פסולה, כי אתה צריך שיהיה מכל אחד ואחד. כלומר, רבי כנראה סבור שצריך שיעור בהזעת הדם, ותכף נראה את זה שהגמרא מברר את דעתו בהמשך. לכן רבי אומר, לא תמיד זה יצא, אתה צריך לבדוק אם יש בה כדי לזה ולזה. אז תכף נראה יותר בדיוק דקדוק דברי רבי, כנושא הזה שצריך שיעור, אבל הוא אומר שזה לא בסתם, תמיד אנחנו אומרים יש בילה ולכן תמיד זה קשר, צריך שיהיה שיעור בדבר הזה. על כל פנים, רבי כרגע מצד הקושיה של הגמרא לא מעניין אותנו, אותנו מעניין החלק הראשון, שהחלק הראשון מחלק בין תרבו חיים לתרבו שחוטין. אומרת הגמרא, קטני יחיד דום ידי ציבור, נכון? מובן קורבן יחיד שיתגבר עם קורבן ציבור, או קורבן יחיד עם יחיד. על כל פנים, מובא פה קורבנות ציבור וקורבנות יחידים יחד. אומרת הגמרא, מה ציבור גברי? אף יחיד גברי, הקורבן פה זה שאלה מעניינת. הגמרא אומרת, מה הגמרא בעצם צריכה לומר לנו? פה אנחנו רואים שיש תקנה לקורבנות שנתערבו ביחד. אמרנו קודם, איך יש תקנה? הרי צריך סמיכה. אתה לא יכול לעשות סמיכה. אבל פה אנחנו רואים שיצא, כלומר שהקורבן כן הועיל. נו, אבל אם מדובר על קורבן חי, אז איך הייתה סמיכה? עכשיו, אתה יכול להגיד, אולי גם פה מדובר בנשים, אומרת הגמרא, וזה בדיוק אומרת הגמרא, לא, הרי קטני יחידו מידי ציבור, הרי כתוב קורבן את יחיד לציבור, קורבן ציבור ודאי מדובר על גברי. למה? אומר רבי עקיבא איגר, כי אין לנשים חלק בקורבן ציבור, וכיוון שאין לנשים חלק בקורבן ציבור, ודאי קורבן ציבור זה קורבן של גברי, של אנשים, אלא קורבן יחיד, שובה פה זה כדוגמתו, קורבן של איש ולא של אישה, ולכן, וזה שכתוב שיצא, אז רואים שמדובר גם בקורבן של אנשים הוא כשר למרות שאי אפשר לסמוך. כי אומר רבי עקיבא איגר רבי עקיבא בתשובה אומר שאין לנשים חלק קורבן ציבור. ספר חיבת הקודש אומר מה פתאום, למה להגיד שנשים אין חלק קורבן ציבור? הוא אומר שבאמת אין חינמי, גם לנשים יש חלק קורבן ציבור, אבל והיה צריך לפרש דברי הגמרא ככה. מה, יחיד דומה ציבור, מה ציבור אף בגברי, כלומר מדובר גם בגברי, אף יחיד, גם מדובר גם בקורבן של גברי, ולא רק בקורבן של נשים. מחלוקת אחרונים בעניין הזה. אתה שואל למה להגיד ש... אתה צריך לראות בתשובה, אני ראיתי רק בהערה למטה ש... בקורבנות ציבור, צריך להסתכל שם בתשובה אם הוא מעריך בזה, אבל כך הוא נוקט.
האם
נענו
מצרית השקר מהשם? השם שלו?
היום אנחנו לא נענו את השקר? מה?
מה? אה, זה יחל המחצקי השקר שמביאים בתענית אסתר. טוב, מביאים היום גם לעוברים ולזה, כי מתייחסים לזה ככפרה כזה יותר, איזה מין, אבל... אין אנשים חלק מכוון ציבור, רבי עקיבא איגר בשו"ת סימן ט'. שו"ת סימן ט' זה רבי עקיבא איגר שאני זוכר שעוסק בעניין של האם צריך להביא קורבן על אונס. יש רבי עקיבא איגר מפורסם שטוען שצריך להביא קורבן גם כשאדם עבר עבירה באונס שם בשו"ת, אבל אני לא זוכר שם, הוא מדבר גם כנראה שאין חלק קורבן. טוב, צריך לראות. כך
אומר
ואז זה אומר שאין להם חלק בעצם. על כל פנים, כך מקשה הגמרא, אז אנחנו רואים שגם בין קורבן אנשים, אנחנו אומרים שזה מרצה, למרות שיש בעיה עם הסמיכה. אומרת, מה עושים? אז רגע, מה השאלה, כשלא ברור פה, מה שהגמרא מתכוונת בעצם, אז מה הגמרא רוצה בעצם להגיד? מה בעצם רוצה הגמרא להגיד? שגם לקורבן אנשים... בוא, כשהגמרא שואלת על קורבן אנשים, לא? ואז היא מוכיחה שגם בקורבן אנשים. נו, אז מה יהיה עם הסמיכה אבל? השאלה היא טובה, אתה לא יכול לסמוך. זאת אומרת, הסמיכה לא מעכבת. מה שאלת הגמרא? שאלת הגמרא, איך אתה רוצה להגיד קורבן אנשים לא כי אין סמיכה? הנה, מוכח מכאן שקורבן מרצה גם לאנשים, נכון? זה שאלת הגמרא, כי מדובר פה בגברי, והקורבן מרצה. ככה אנחנו רואים בתערובת. זה כאילו שאלת הגמרא, אפילו שלא יש סמיכה זה ירצה. אפילו שלא יעשו סמיכה. השאלה מה שוב, בגלל שסמיכה לא מעכבת.
התשובה שלך שמדובר
ככה הם כותבים אצלך? שבגלל שזה לא יעכב ולכן זה מועיל. אז מעיקר מה יקסובו? אולי השאלה היא פה רק על הלכתחילה, לא? יכול להיות שקושיית הגמרא היא רק על הלכתחילה. האם עושים ככה לכתחילה? שבגמרא פה, אבל לקורבן אנשים לא, מה לכתחילה לא נעשה? כן, כיוון, כמו שאתה אומר, כיוון שיש תקנה בראייה, אל תעשה בלא סמיכה. אז מקשיבי כאן שורים שאפילו לכתחילה עושים ככה, שמבטרים על הסמיכה לכתחילה אפילו שיש תקנה. אומרת הגמרא, אמרה ואת אמרה, אז כן, אז זה קודם שאלת הגמרא, אומרת הגמרא, אמרה ותסברה מטרסת היא. יש, הברית הזאת ודאי לא מדויקת, למה? כי כתוב במשנה דקטני, באמת דברים אומרים כשנתערבו חיים, אבל כשנתערבו שחוטין, לא. שואלת הגמרא, למה צריך, אם הברית הזאת לא מדויקת, יש פה משהו לא בסדר, כי מה לי חיים, מה לשחוטין? מה זאת אומרת, מה לי חיים על השחוטין? הרי אפילו בשחוטין אפשר למצוא סיטואציה, אפשר למצוא סיטואציה שכן הייתה סמיכה, ובכל אופן יצטרכו לכתחילה לתת מכל אחד ואחד, ולא כמו בסיפה שזה מעורב. איך? אומר רשי, ותסברה המטרסתאי, ואי חיים דווקא הוא, ונתערבו קודם סמיכה קאי, הרי זה הייתה קושיית הגמרא, שכשהם היו חיים, ונתערב קודם סמיכה, אולי מדובר, הרי לא אולי, אחרוע היה אפשר להגיד אבל הקטני אבל שחוטין או באי ד' מכל אחד אחד תחילה, ושחוטין נעמי מה שכחת עד לבאי מה, שבאי בכל ד' אחד 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 תחילה. איך? כגון שנתערבו כוסות בכוסות. כמו שהכוסות עצמם לא נתערבבו לכוס אחת אדם, אלא נשארו כוסות, התערבב לי הכוסות שכולם, ואז אני לא יודע מה של מה. ולכן אני אומר, אני צריך לתת ארבע מכולם לכתחילה, כן? אבל אתה לא צריך, ואז מדובר אחרי סמיכה, כי זה אחרי שחיטה. הסמיכה הייתה לפני שנתערבו. ההתערבות של הכוסות שלא נבללו, שהם היו כל אחד בנפרד, הייתה אחר כך. אז למה אז בהכרח שמה שאומרת פה הברייתא, נתערבו חיין, זה לאו דווקא. וזה מה שאומרת הגמרא, אלא האחיקה אמר, במה דברים אומרים שנתערבו שחוטין כאין חיים, דהיינו בכוסות. זאת אומרת, לא יכולים להגיד, הברייתא באמת לא מדברת בחיים. בחיים יכול להיות באמת בעיה, כי אין סמיכה, ולכן אתה עדיף שיראו. אבל כשזה שחוטין כי אין חיים, דהיינו שלא נתערבב אדם, אלא אדם עדיין נפרד, אז באמת הדין שנותן דן נתנות מכל אחד. אבל בבולל, דהיינו כשהתערבבו, זה הכוונה שחוטין. שחוטין ונבללו, נותן ארבע מתנות לכולן, ונתן מתנה אחת לכולן יצא. כי פה אנחנו לא צריכים לכל אחד ואחד, כי אנחנו מניחים שברגע שזה נבלל, תיתן ארבע מתנות, ובעצם נתת מתנות לכולם. כמו שראינו בפסח, אתם זוכרים, כן, שהוא אוסף מהרצפה, ואז הוא נותן, אז בעצם לכל הפסחים זה נותן. באותו אופן. כן, אז הגמרא הסתדרה, שאין מה להוכיח מהברייתא שמדובר במצב שהם היו חיים וקודם סמיכה, כי מדובר שהייתה סמיכה כדין, ורק אחרי זה התערבב בשלב שזה היה כל אחד בכוסות. ולכן הקושייה על רב יוסף אינה קשה, באמת הוא מעמיד את זה דווקא בקורבן נשים, בקורבן הנשים לא. אלא מה, לא, לא, זאת אומרת, קורבן הנשים לא, כלומר, לא יזרקו את זה, לא יעלו את זה, אלא יחכו, יראו עד שיסתעבו. כן, אומרת הגמרא. רבי אומר, עכשיו לגבי הספר של הברייתא, ראינו בדברי רבי שרבי אמר שלא בסתם אתה אומר שאם נתנו יצא, אלא רואים את המתנה אם יש בה כדי לזה כדי לזה כשרה. שואל את הגמרא, הרבי אומר, רואים את המתנה אם יש בה כדי לזה כשרה ואם לה פסולה, ומאיתלה לרבי אי סברה, האם רבי אומר שצריך שיעור וצריך לבדוק האם יש שיעור מספיק? והתניה לגבי מי חטאת, פה מדובר מי חטאת, לגבי פרה, שנפל לתוך, כן, לגבי מי חטאת, בוא נראה. אמר רבי לדברי רבי אליעזר, הזעה כלשהו של מי חטאת מתארת, כי הזעה אינה צריכה שיעור, כיוון שהזעה אינה צריכה שיעור. הזעה מחצה כשר ומחצה פסול, כלומר אפילו במחצה כשר ומחצה פסול זה גם בסדר. כלומר מה זה מחצה כשר? מחצה באמת מים שהם מי חטאת, שנתערב בהם גם מים סתם של חולין. אפילו באופן כזה שהתערבב מים במים, אז גם באופן כזה ההזעה מתארת. בואו נראה רגע את רשי, קצת מסביר יותר באורך את הדין הזה. אומר רשי במוד א', רבי ליעזר, אומר רשי לגבי מי חטאת קאי, הוא מתין על כמה בפרקין בדף פי, סלוחית של מי חטאת המוקדשין, כן? שנפל לתוכן מים אחרים כלשהו, לא מוקדשים, אז רבי ליעזר אומר, יזה שתי הזעות, הוא כמה מפרש מיטה, למה צריך דווקא שתי הזעות? זה לא הסוגיה כאן, אבל כל מיני צריך לעשות שתי הזעות. וכאמר רבי, רבי אומר, אל דברי רבי ליעזר הללו, לדברי רבי ליעזר, אינה צריכה שיעור אגבה דגברה. היא לא צריכה שיעור כשמזים אותה. והיא צריכה שיעור, כי אם היינו אומרים שצריכה שיעור, נהי נעמיד יש בילה. כלומר, שאנחנו סבורים שבוודאי ניתז משניהם, כי זה היה בלול היטב, וסמכין על הדוודא, וסמכין על הדוודא יש בכלל, סליחה, בכל, בוודאי יש בכל הזעה מן המים הקשרים, זה בגלל יש בילה הזאת, ומצטרפין מה שבראשונה ומה שבשנייה, כמו שהוא אמר, שבמקרה שזה יתערבב וצריך לעשות שתי הזעות, אבל כל פנים זה עדיין לא מספיק. אומר רבי, מיימר דמליה שיעורה, זה מה שאמר רבי. אמר רבי, דבר רבי אלעזר, הזעה כלשהו מתארת, אינה צריכה שיעור, אז זה המחצה קשה ומחצה פסול. אז אם רבי פה אצלנו, אומר לו הקורבנות, רבי הזעה על המזבח, שצריך שיעור, אז איך שם הוא אומר שהזעה אינה צריכה שיעור? הרי פה אצלנו הוא אומר שהזעה צריכה שיעור, ופה הוא אומר הזעה אינה צריכה שיעור. אז הגמרא מבינה, כמו שרש"י אומר בהתחלה, שאין הבדל, בין הזעת מי חטאת לבין לבין הזהב גבי המזבח, לבין מתנות של המזבח. תירוץ הגמרא, אחד מהתירוצים, הוא שמעט שיש הבדל, שבגבי הזהה של מי חטאת אין שיעור, אבל אצלנו הוא כן צריך שיעור. תירוץ אחר מביא הגמרא, מה? מהו השיעור בדיוק? זה מה שכתוב, מה שרשי, אצלנו לפחות רבי אומר, רואים את התנאה, אם יש בה כדי לזה או כדי לזה.
מה זה כדי? כמה?
תראי? לא, תכף נראה, רשי גם מסביר את זה. תכף נראה, רשי מסביר את זה. אז כל פעם זאת קושיית הגמרא, אומרת הגמרא, לדבריו זה רבי אליעזר כמה. תירוץ אחד באמת, רבי עצמו סובר שצריך שיעור, רבי אליעזר סובר שלא צריך שיעור, ורבי אליעזר, ורבי שם אמר דבריו רק עליו ודרבי אליעזר. תירוץ שני זה מה שאתה רציתי להגיד לי פה, אם בהתאם ההזעה לחוד, הוא נתינה לחוד, זאת אומרת, הזעת מי חטאת לחוד, שם באמת לא צריך שיעור, אבל נתינה גם במזבח כן צריכה שיעור. מה זאת אומרת צריכה שיעור? אומר רש"י, נתינה דם למזבח לחוד, צריך שיעור, דהיינו שיראה אדם לשתי רוחות הקרן של מזבח. שיעור כזה שאדם נראה לשתי צורות המזבח. מאיזה מרחק אתה שואל? בעין בלתי מזוינת, מה שנקרא. שלא תגיד. יראה אדם, אומר רש"י, צריך שיעור שיראה אדם בשתי רוחות הקרן של המזבח. אם זה לא ניכר, אז גם אם אתה תבוא תבדוק עם איזה זכוכית מגדלת, או עם איזה זה, ותמצא שם משהו, זה לא נקרא. אתה צריך שמספיק יהיה. מה המחצה, מחצה? לא, שם אתה אומר שלא צריך. אז זה עד סטנת שלך שיעור, אפילו כשזה מחצה קשה או מחצה פזול. מחצה קשה או מחצה פזול, זה הדוגמה שרש הביא. מה? רש"י
אמר, למה אתה לומד משם? כי מי יהיה אמר ש...
לא, תקשיב, אני חושב שזה הכוונה היא ככה. ביש בילה, אז אתה באמת לא נתייחס לעניין. השאלה היא מספיק העניין של יש בילה, או אתה אומר, מעבר לעניין שיש בילה, אני צריך גם שיהיה ניכר לעין. אם אני אומר יש בילה,
אז...
לא, יש בילה זה דוגמה... יש בילה זה כאילו...
זה כל טיפה מעורב
קורה... בטוח, ואני לא צריך אפילו לראות את זה. אני לא צריך שיהיה ניכר משני צדי המזבח. אבל פה שאני צריך שזה יהיה... שאני שני רוחות של הקרן, כי זה שניים שאין ארבע, כמו שאמרנו למעלה, נכון? אם נתן ארבע מכולן, אז רש"י הסביר שם שבין ארבע מתנות מכל אחד לכתחילה, שיהיה ניכר לשני צדי המזבח. ואתה צריך ארבע מתנות שיהיה... נתן ארבע מכולן, ארבע מכולן רש"י אמר, שתיים מתנות שהן ארבע. זאת אומרת שאתה צריך שיהיה משני צדי המזבח, שיראה לשני צדי המזבח, אתה צריך שיהיה ניכר. זה מה ש... אתה שואל מהו בדיוק השיעור? אומר רש"י שהשיעור...
אתה יכול להגיע לשיעור הזה, זה לא נשמע לי שיעור, זה לא רביעית דם, שאז אני מבין. אם זה רביעית דם, אני אומר לך שאתה עכשיו שפחת ככה, זה רביעית דם אמיתי, זה לא מהמים.
מאדם? מה, כמה בדיוק צריך? רש"י אומר ניכר, לא יודע, רש"י אומר שהשיעור הכוונה היא צריך שיעור שיראה אדם לשני רוחות הקרן של המזבח. אז לא תמיד זה מספיק. ככה אומר רבי אומר, לא תמיד זה מספיק, גם אם יתערבו. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, נתערבו בבכור ומעשר. זה הסיפה של המשנה. הסיפה של המשנה אמרה שנתערבו בבכור ומעשר. אז מה היה לנו שמה? כתוב במשנה, יראו עד שיסתעבו ויאכלו כי בכור ומעשר. ועל זה רש"י הסביר שמה הוא עושה אחר כך. זאת אומרת, הרי זה זבחים, אז הוא לא יכול לאכול את הזבחים. אז מה הוא עושה? הם יראו עד שיסתעבו, ואז הוא מביא מאוד פודה את הזבח, ואז הוא הופך להיות חולין עם מעשר, נכון? ואז חולין מעורב בבכור ומעשר בלימומין, ויאכלו מעורבים כולן בתורת בכור ומעשר בלימומין, דהיינו שלא ישחטו בהתליז, ולא ימחו בהתליז, ולא ישקלו בליטרה, כי כיוון שאין לנו פה, מה זה, העניין הזה של ישקלו בליטרה, זה כמובן אפשר למכור בעומד, ואז אתה לא מדגדג כל כך, אז יכול להיות שיהיה הפסד להקדש. כשאתה בודק, כשאתה עושה את זה בליטרה, שוקל את זה בצורה מדויקת, אז ההקדש לא יפסיד כלום. כן? אז זה פה, אבל לא עושים את זה, כי במה אפילו שעכשיו לא מקריבים אותה, עכשיו, כן? אז אנחנו לא עושים אותה, כיוון שהייתה קדושה, כן? אז הבכור הזה, למרות שעכשיו הוא לא יוקרב, כיוון שהוא יסתייב, נכון? כיוון שיש בו עכשיו בעל מום, אבל בכל אופן אנחנו לא מזלזלים בו, כיוון שהוא היה קדוש, ולכן אנחנו לא שוקלים אותו בליטרה. זה הכוונה, יאכלו כבכור וכמעשר. זאת אומרת, שואלת הגמרא פה שאלה. אמר רמי, זה ההלכה הזאת היא ברורה לגמרא. הגמרא עכשיו שואלת שאלה על גבי, והיא שואלת כך, אמר רמי בחמה, בכור לבית שמאי, כן, פה רשי מסביר מה הכוונה לבית שמאי, אני לא כך יודע מה זה בית שמאי בית הלל, אבל רשי אומר שבית שמאי כנראה אומרים, הכוונה אף על פי שהוא מם, ובזמן הזה, אז דעת בית שמאי שאין מאכלים לנידות, כלומר לא מאכלים, למרות שכבר יש בו מום, וזה בזמן הזה, אז כאילו הוא לא, אין קדושתו אותו דבר, בכל אופן לא מאכלים אותו לנידות. לומדים את זה, כך דעת בית שמאי, לומדים את זה מאיזה פסוק, במסכת בכורות בעזרת השם נראה את זה. אז שואלת הגמרא, תמורתו מהו? האם עכשיו אדם שלקח את הבכור הזה ועשה איתו תמורה, אז היה תמורתו, אנחנו יודעים, יהיה קודש, אבל הוא לא באותה, הוא לא ממש דין של בכור רגיל, כמובן לא מקריבים אותו, נכון? אז אבל לכל פנים, האם השאלה עם הדין הזה שאין מחלים לנדות, הוא גם חל על התמורה. אני מניח, כן, בכל זאת של כהנים. אז אין לכם לנדות. תמורתו מהו? האם גם בתמורתו יש לו דין שאין לכם לנדות? בכור יש בו דין נוסף, שאינו נפדה. לא פודים את הבכור. אומר, אינו נפדה, רש"י אומר, לצאת מתורת בכורה לחולין לחול קדושה על המעות. אז אין פדיון בבכור. מה הדין בתמורתו? האם גם בתמורתו הוא לא נפדה? ודין נוסף, בכור אינו נשקל בליטרה. מה זאת אומרת? אם הכהן, אומר רש"י, אם הכהן מוכר בשרו, אז לא שוקלים אותו בליטרה. שוב, בגלל כדי שלא לזלזל בבכור. ופה אנחנו, כשאנחנו שוקלים בליטרה, בדרך כלל זה לטובת ההקדש. אז אם זה הקדש, אנחנו שוקלים בליטרה, כשלא יפסד להקדש. ופה זה בכור. זה לא ההקדש עצמו, אלא סתם בכור, ולכן שם אנחנו לא נתיר בשביל רווח ההקדש, כי אין פה רווח להקדש, זה רק של הבכור. לכן אנחנו יותר, לכן פה אנחנו נחשוש לזלזול בבכור. שואלת, אז שוב, אז גם כאן שואלת הגמרא, תמורתו, תמורת הבכור, האם גם הוא אינו נשקל בליטרה או לא? אמר רבה, תניא, בכור ומעשר, מי שהוא ממו, כלומר שנעשו מומין, עושין תמורה, זאת אומרת, יש בהם דין של תמורה, אחרי שנעשו בעלי מומין, ותמורתן כיוצא בהן, וכמו שהבכור עצמו, למרות שנוסע על בעל מום, בכל אופן לא מאכלים אותו לנידות, ולא נפדה, וגם לא נשקל בליטרה, כך תמורתו באותו דין. ביי רמי בר חמה, בסדר, זה היה קצר, כמו שאומרים. ביי רמי בר חמה, התפיס, זאת אומרת, כהן שהתפיס בכור לבדק הבית. אומר רש"י, מדובר כהן שהוא, הבכור, לא כהן, הבכור נהיה בעל מום, הוא מם, הוא נהיה בעל מום. הוא הקדיש אותו לבדק הבית, זה הרי ממון שלו. אני מבין שהוא הקדיש אותו, התפיס הכוונה, הקדיש אותו לבדק הבית. וזה ממון שלו, כן, לא, בטוח, אני יודע, ככה, עד שאתה שואל, אז לא היה לי קשה, אני ככה הבנתי, הכוונה היא, שזה בכור שלו, של הכהן, והוא החליט עכשיו, אני מקדיש אותו לבדק הבית. הקדיש אותו לבדק הבית. מה הוא שישקול בליטרה? כן, עכשיו, מה? בכור בעמון. רש"י כותב, כן, מה שהדגשתי. תפיס כהן בכור לבדק הבית, מי שהוא מם. אז עכשיו, פה שוב נשאלת השאלה, מה הוא שישקול בליטרה? למה? כי פה, אמרנו, עד עכשיו זה רק של הכהן. אמרנו, בשביל הרווחים של הכהן פחות אנחנו פחות אנחנו אכפת לנו, ולכן אנחנו מעדיפים שלא יזלזלו בקדושת הבכור בזה ששוקלים אותו. אבל כאן זה רווח להקדש, אם ישקלו בליטרה. אז האם פה אנחנו מאפשרים לשקול בליטרה או לא, כיוון שהרווח פה להקדש, כי הכהן התפיס את זה לבדק הבית. רווחה דהקדש עדיף, האם עדיף רווחיו של ההקדש, או דין מזילותא דבכור עדיף, או אנחנו מעדיפים לשמור, לא לזלזל, לא לזלזל בבהמה הזאת של הבכור, בבכור עצמו. אמר רבי יוסי בר דוידא תשמה, מאיפה? מהמשנה שלנו. מה אומרת המשנה? נתערבו בבכור ובמעשר. נכון, שאנו תערובת של זבחים בבכור ומעשר. מה אמרה המשנה? יראו עד שיסתעבו, ויאכלו כבכור וכמעשר. מה זה יאכלו כבכור ומעשר? לאו למימרא דאינו נשקל בליטרה. האם אין זאת הכוונה? שיאכלו כבכור וכמעשר, דהיינו שלא שוקלים אותם בליטרה. אף על פי, מה זאת אומרת, מה החידוש שם? למרות ששאר, הרי מה מדובר פה? הזבחים שנתערבו במה? בבכור ומעשר, נכון? עכשיו, שאר אז קורבנות, אחרי אלה אנחנו אומרים, מה אמרנו? אמרנו שאנחנו מחכים, יראו עד שיסתעבו, ואלה מומין. אז מבחינת ההקדש, יש פה בהמות שכן חשוב לנו לשקול אותם, שההקדש לא יפסיד. ובכל אופן אנחנו רואים שאנחנו שומרים על לא לזלזל בקדושת הבכור, וגם עכשיו את הבהמות של ההקדש אנחנו לא שוקלים. אז רואים שאנחנו כן, אנחנו רואים שאפילו שיש פה הפסד להקדש אם לא נשקול, בכל אופן אנחנו שומרים על קדושת הבכור. זאת הראייה מהמשנה שלנו, כדי לפשוט את הספק של רבי יוסי, לצעות את הספק של רעיון אבר חמה. עונה הגמרא, אין מכאן ראייה. רבון אורחיסקה, תמידי דרבי אמרי, מדמי, הטעם, שתי קדושות ושני גופין. הרי מה מדובר? כבר הזבחים שנתבעו בבכור. זה שתי קדושות ושתי גופין. הזבחים זה קדושה אחת, זה גוף אחר, ואילו כאן, והבכור זה גוף אחר עם קדושה אחרת. ולכן שמה אנחנו לא נגיד שבשביל הזבחים האחרים נזלזל בקדושת הבכור. אבל כאן אחה שתי גופו, שתי קדושות וגוף אחד. כיוון שזה שתי קדושות וגוף אחד, אומר רש"י, תסתכלו בשליש התחתון, שתי קדושות הן וגוף אחד, קדושת בכור, קדושת בית הכבאי, דהי כל הממר, הואיל ורב אחד הקדש בהי גוף ההוא, ואף על גב דה לקדושה אחרית יאזיל, מזלזלינן בקדושת בכור דהי גופה. כיוון שהבכור הזה, אנחנו לא נעשה את זה בשביל בהמה אחרת, אבל בשביל אותה בהמה שהולכת להקדש, אז כן, אז אנחנו נזלזל בקדושת הבכור, כיוון זה באותה בהמה עצמה. כך רוצה הגמרא לתרץ את הקושייה. מה תקיף לרבי יוסי ברבין? מה אילו אמר? הפדו לי בכור שהתפיסו לבדק הבית, כלום שומעים לו, כן? אומרים לו, אם בנם בא ואומר, כן, תפדו לי את הבכור, כדי שיצא מחולין, יצא לחולין, עדי פיל שנפדו אותו, כדי, כי אני רוצה לתת אותו לבית הגבית, כדי שיוכל, רש"י אומר, שיצא לחולין מקדושתו, להיגזז ולעבד. כל עוד הוא בכור, אי אפשר לעשות בו את זה. אבל אני רוצה, כדי שהוא יוכל להיגזז ולעבד את צורך רווחים של בית הגבית, אז תפדו לי את הבכור הזה. אז זה לא מועיל, אז לא מזלזלים בבכור בשביל זה. אז תוכח מכאן שלא מזלזלים. מה? ככה... בכל בעל מום אנחנו אוכלים אותו, לא?
כן.
אבל... זה מה שמדובר קודם. על זה בדיוק דיברו קודם. אז הוא כנראה לא בעל מום. בכור בעל מום, מה שאמרה המשנה פה, שהתערבב עם אחרים, אז זהו שתעזו ויאכלו כזה, אבל הגמרא שאלה, מה קרה אם הוא יקדיש אותו לבדק הבית? אפשר להגיד, זה מדובר שהוא יקדיש אותו לבית. כל השאלה, האם במקרה כזה שוקלים בליטר או לא שוקלים בליטר, אבל עצם המציאות אפשר לעשות את זה. על כל פנים אומרת הגמרא, מה את כבר עושה ברבין? מה אילו אמר כבדו לי בכל שפיסו לבדק הבית, כאילו שומעים לו? הרי אף אחד לא ישמע לו. אז כמו שהקשן אף אחד לא ישמע לו, אז אותו דבר, גם אנחנו לא נשקול אותו בליטרה. ואת הגמרא, מה הראיה? מה הקשר? יפדו רחמן אמר לו תפדה. כן, אי אפשר לפדות בכור. זה דין דאורייתא, אז בגלל זה לא שומעים לו. אבל לעניין זה שברגע שהוא התפיס אותו בקדושת בדק הבית, ויש פה רק דין דרבנן שלא לזלזל בקדושת הבכור, שלכן לא שוקלים אותו, זה כבר שאלה, מה אנחנו מעדיפים? היום אנחנו מעדיפים את רווח ההקדש, מעדיפים לא לזלזל בבכור, זה לגיטימי לשאול שאלה כזאת, לכן אין מה להביא ראייה מזה שלא פודים בכור, כי זה בלתי אפשרי, כי התורה אמרה שזה בלתי אפשרי. אומרת הגמרא, אלא אמר רבי עמי, כלום מקנה זה, אלא מה שקנוי לו, מה זאת אומרת? מסביר רש"י בשורה רביעית, כלום מקנה הכהן הזה, הכהן הזה שהתפיס לבדק הבית, כלום מקנה הכהן הזה לבדק הבית, מה שקנוי לו בבחור זה, מה זאת אומרת מה שקנוי לו? את הזכות שיש לו בבחור הזה, וכיוון שאצלו, לא הותר להישקל בליטרה, חכמים אמרו שאי אפשר לעשות כן, ממילא הוא לא יכול להקנות לבדק הבית עודף דמי צמצום משקל הליטרה, לכן הוא לא יכול בעצם לתת, הרי הוא התפיס את מה שיש לו בבכור. זה דומה קצת לכלל שאנחנו מכירים מענייני קניינים. מה מחר ראשון השני? כל זכות שתבוא לידו. אתה יכול לתת מה שיש לך. מה שאין לך אתה לא יכול לתת. ולכן שכיוון שחברים לך לא אפשרו לשקול את זה, גם עכשיו כשאתה מעביר את זה למישהו אחר, אתה מדפיס, מקדיש את זה לבדק הבית, גם בדק הבית לא יוכל. בעצם חכמים הפקיעו בעצם את הזכות הממונית הזאת של להרוויח יותר. אז ממילא אתה לא יכול להעביר את זה גם מעלה. אומרת הגמרא, כן, עכשיו לגבי הסייפה ממש של המשנה. מה היה לנו שם? זה עניין מציאותי קצת, דיברנו על זה ממש שתי דקות כשלמדנו את המשנה, כי כבר עליתם את השאלה, ואמרנו שנתעסק עם זה פה. מה אמרה המשנה? המשנה אמרה, הכל יכול להתערב באופן שלא יזהו אותם, חוץ מן החטאת והשם. כן, חטאת והשם לא יכולים להתערב. תכף נראה למה לא יכולים להתערב. כי יש, נזהה את זה. כן, זה דומה קצת לסוגיה שפתחנו אותה בתחילת השיעור. מה? בתחילת השיעור התעסקנו קצת עם הטריפה, שגמרא גם שאלה בעצם. איך? זאת שאלה מציאותית פה, עניין של התערובות. המשנה בסוף אומרת שכולם יכולים בכל הקורבנות יכולה להיות סיטואציה של תערובת באופן שאתה לא תזהה, חוץ מחטאת והשם. שואלת הגמרא למה? מה ישנה חטאת והשם שאתה אומר שלא יכול להיות תערובת? מה יש נחל? יש פה עכשיו קצת שיבוש בלשון הגמרא, שיבוש קצת משמעותי. צריך לשים לב פה לתיקונים. מה יש נחל? חטאת והשם, דהי זכר, חטא והי נקבה. החטאת היא נקבה, האשם הוא זכר, אז ממילא ברור שאפשר להבדיל ביניהם, ולכן לא שייך בזה תערובת. אבל באמת מגרם, אבל גם חטאת ועולה, נמי היי זכר והי נקבה. החטאת היא נקבה, עולה היא זכר, אז ממילא גם כאן יכול לזהות. אומרת הגמרא, לא, בחטאת ועולה לעתים אי אפשר לזהות. למה? איקה שעיר נשיא, ששעיר נשיא הוא זכר והוא חטאת, ורגע שחטאת כזאת התאווה עם עולה, שניהם זכרים ואי אפשר לזהות. שואלת הגמרא, עכשיו פה חסר ממש שאלה של הגמרא, תסתכלו אצלי זה בהגות הציונים עוד ב'. שואלת הגמרא, חטאת והשם נמי, גם, אז אם ככה, בוא נשאל מה שהמשנה אמרה שחטאת והשם לא יכולים להתערב, גם חטאת והשם יש מצב שאפשר להתערב, איך? היי, חטאת והשם נמי, איקה שעיר נשיא, נגיד שזה חטאת שהיא שעיר נשיא, וכמו שאמרנו עכשיו לגבי חטאת ועולה, והשם, שהוא זכר, אז יש לנו שני זכרים. אומרת הגמרא, לא יש הבדל, כי בשעיר, היי שיער, בשעיר יש לו שיער, והי צמר. ואילו באשם יש לו שעיר, אין לו צמר אלא שיער, אבל אשם אומר רש"י, איילו, ויש לו צמר. ומילא אתה יכול לזהות אם זה סתם שיער או שזה ממש צמר, כמו של איל. ולכן ממילא גם למרות ששניהם זכרים, בוודאי יש הבדל ביניהם. אומרת הגמרא, פסח ואשם, פסח ואשם, נמי לא מערב. היי בן שנה, כן, מה שאתה אומר, אמרת הרי כל הקורבנות חוץ מחטאת ואשם. גם פסח ואשם גם לא מתערבים, למה? פסח היי הוא בן שנה, פסח צריך להיות בן שנה, והי בן שתי שנים, אשם הוא בן שתי שנים. אז לכאורה אתה יכול לשים לב עם אחד מה הגודל של אחד שהוא בן שנה ואחד בן שתי שנים. ואתה אומר, בכל אופן, איקה שם נזיר ואיקה שם מצורע. מה שאמרנו פה, ש שרק בחטאת והשם ולא באופן אחר, זה כיוון פסח יכול להתערב עם השם, הוא יהיה אותו דבר, כי השם נשיר נזיר והשם מצורה, שם בהם כתוב כבס, וכבס סתם הוא כבס בין שנה, מילא כשמתערב פסח עם השם נזיר או עם השם מצורה, אז לא יהיה הבדל. והיא בהתאם אומרת הגמרא תירוץ אחר, איקה בין שנה דמיך זה כבן שתי שנים, ואיקה בין שתיים דמיך זה כבן שנה. בשנים זה לא תמיד אתה יכול לדעת. הוא עדיין בן שנה. כן. כלול בתירוץ הגמרא, אני חושב. גמרא אומרת עוד יותר מזה אפילו. ודאי שגם אתה צודק, אבל אפילו עוד יותר מזה, יכול להיות אפילו פערים. כן. יש, גם אצל בני אדם אנחנו רואים את זה. אז ממילא, איקה בן שנה דמיך זה כבן שתי שנים, ואיקה בן שתיים דמיך זה כבן שנה. בוא נראה רק את המשנה, עומד את המשנה השם, שהיא נתערב בשלמים. רבי שמעון אומר, שניהם השתחטו בצפון, ויאכלו כחמור שבהן, נכון? כיוון שהשם צריך להישחט בצפון דווקא, שלמים לאו דווקא, אבל אנחנו, כיוון שהם לא קודשי קודשים, אבל כיוון שיש פה גם השם והתערב, אז השתחטו בצפון. ויאכלו כחמור שבהן. מה זה כחמור שבהן? אומר רש"י, לזכרי כהונה ובעזרה, או ליום ולילה כדין השם. ועד השלמים, יצא ידי השלמים, שכל אחד יקרב למישהו, כמו, כמו שאמרנו במשנה הראשונה, מקריבים את זה למישהו זה, רק אנחנו נעשה, נעשה את הקריטריונים החמורים יותר, ובשביל זה שזה קל יותר, ודאי שזה לא, זה בסדר, בכלל 200 מנה כזה. אמרו לו, אין מבין, חלקו עליו על רבי שמעון, אמרו לו, אין מבין קודשים לבית הפסול. מה זאת אומרת, אין מבין קודשים לבית הפסול? כי אומר שכעל ידי זה, שאתה ממעט בזמן אכילת שלמים. שלמים הרי נאכלים השני ימים ולילה. ולא ליום ולילה. ולכן, אם אתה תגיד שזה כחמור שבהן, אתה בעצם אחרי יום ולילה, אז אתה תשרוף את זה כדי נותר, אתה בעצם גורא, אתה בעצם מביא קודשים לבית הפסול, אתה בעצם שורף אותו למרות שהעקרונות היה אפשר לאכול אותו.
לא יאכלו,
אז שיאכלו. מה? הם לא יספיקו. מה עושים? יאכלו כחמור שבהן. מה יעשו עכשיו? יחכו. אתה צריך לשרוף מיד. אז אכן אומר, מה יעשו? אלא לא יביאו אותם בכלל לקורבן, יראו, אלא יראו וימחרו כדי ל... אומרת, עכשיו כל זה לגבי שהם יתערבו בחיים חיותם, אבל נתערבו חתיכות בחיות אחרות, אם נתערבו אחרי כבר שהם חתיכות, אז קודשי קודשים בקודשים קלים, או הנחלים ליום אחד ואכלים שני ימים אפילו בקודשים קלים, כמו שלמים בתודה למשל, אז גם כאן יאכלו כחמור שבהם. פה רבי שמעון לא חולק, רבנן לא חולקים, אומר השאלה, מה? והיה רבנן המודו, כיוון דלי, כתקנת אחריתי, פה אין אפשרות שאירו עד שהסתעבו, בוחר מדי, כבר שחטו אותם, שחטו אותם, אז אי אפשר לחכות שאירו עד שהסתעבו, ולכן כאן כולם מודים שיאכלו כחמור בהם. אומרת, אגמרת, ניתן הקמי דרב, שביעית אין לוקחין בדמי התרומה, מפני שממעטין באכילתה. מה זאת אומרת שביעית אין לוקחין בדמי התרומה? כן, יש לך נגיד דמי שביעית, עכשיו אתה רוצה לקנות עם זה תרומה. אז הוא אומר, אל תיקח עם זה תרומה, כיוון שממעט באכילתה. למה? כיוון שמשהו יש לו עליו קדושת שביעית, אתה צריך לבאר את זה קודם שתאכל חיה בשדה, נכון? מה כל, אתם מכירים את זה כל שנה עם היין שקונים תמיד צנבים, מוכרים בסוף, מוכרים, כולם קונים המון ארגזים, ואומרים לך, כתוב בכל הראות שצריך להפקיר את זה. יפקיר את זה בזמן הביאור, כי אסור להשאיר בכלל החיה מן השדה, בשדה, אז צריך גם לחלות מן הבית, לחלות מן הבית. אז מילא גם פה בעצם, אז לכן אומרים, אם אתה לוקח בדמי התרומה, אז יוצא שאתה עומד בהחלטה מחמת השביעית, ואז, עכשיו תבועה, התרומה היא לא מהשביעית, כי תרומה לא שייך בשביעית. נמצא שאתה עומד בהחלטה של התרומה, ולכן אסור לעשות כן, לא לוקחים בדמי התרומה. אמרו הבנן קמי דרבה, זה לא קרה רבי שמעון. לקרוא רבי שמעון, אמר מבין קודשים לבית הפסול. כן? לפי רבי שמעון אסור היה לקחת. לפי רבי שמעון, מותר לעשות את זה, כי הוא סובב במשנה שלנו שכן מותר להביא קודשים לבית הפסול. כמו שאמר ברשת המשנה, אז גם אין מניעה לקחת תרומה, אין בעיה לקחת בדמי שביעי תרומה. אמר לו, אפילו תאם רבי שמעון, אפשר להסביר את זה גם רבי שמעון למתניתין. הנמי לדיעבד. בדיעבד, אבל לכתחילה לא, לכתחילה אני מבין קודשים לבית הפסול. אבל בדיעבד, סליחה, רב שמעון אומר, מביאים קודשים לבית הפסול, כאשר שם מדובר דיעבד, שזה כבר נתערב. כבר נתערב, אז זה דיעבד. אבל פה לכתחילה, אל תיקח שביעית, עד כאן.